יבמות, דף מ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ג עמוד ב', במשנה למטה. יעקב אבינו היה נשוי לארבע נשים, רחל, לאה, בלהה וזלפה. להתחתן עם ארבע נשים, אדם עשיר שיכול לפרנס את נשותיו. בזמן שנהוג להינשא ליותר מאישה אחת, כמו שהיה בזמנים עברו, מי יודע מה יהיה בעתיד, להינשא לארבע נשים, יש בזה איזושהי מעלה מסוימת. כמו שהמשנה מביאה דוגמה של ארבעה אחים מתוך משפחה גדולה שהיו נשואים לארבע נשים. כל אחד מהם כמובן היה נשוי לאישה אחת. ובאותה משפחה מתו, לא עלינו, ארבעה אחים. ונשותיהן נופלות לייבום לפני אחיהם. המצווה בגדול שהוא ייבם. מה, הוא ייבם את כל הארבע נשים? אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולם, הרשות בידו. הוא קודם בייבום לשאר האחים. הגמרא תבאר למה לקחו דווקא דוגמה של ארבעה אחים. הלכה נוספת. מי שהיה, הוא עצמו נשוי לשתי נשים. אחד מהאחים נשוי לשתי נשים, והוא מת בלי בנים. מת בלי צאצאים. לא צריך לייבם או לחלוץ לשתי נשותיו, אלא ביאתה או חליצתה של היבם באחת מהם. מספיק. ואז מה קורה עם האישה השנייה? היא מותרת להינשא לאחרים. כי הייבום או החליצה של האחת פותרת את צרתה, את האישה השנייה. אומרת המשנה הלכה נוספת. אדם היה נשוי לשתי נשים, והייתה אחת מהם כשרה לכהונה. היא לא גרושה, היא לא קיבלה חליצה אף פעם מאף אחד. ואחת, האישה השנייה היא פסולה לכהונה. למשל, היא הייתה נשואה לבעל אחר והתגרשה ממנו, ואז היא נישאת לאותו בעל שמת בלי צאצאים. אז היא כבר לא יכולה להינשא לכהן. והיבם רוצה לחלוץ לאחת מהם. אומרת לו המשנה, אם היה חולץ, חולץ לזאת שכבר פסולה להינשא לכהונה, לזאת שהיא גרושה כבר מבעל קודם, ולא לזאת שמותרת לכהונה. כי אם הוא יחלוץ לזאת שמותרת לכהונה, על ידי החליצה הוא פוסל אותה לכהונה. ואם היה בדעתו לייבם, אם היה מייבם, מייבם לאיזה שהוא רוצה, אפילו להקשרה. או לזאת, או לזאת. כשהמשנה אומרת, ארבעה אחים שמתו, משמע שהייתה משפחה שהיו בה רק ארבעה אחים, והם כולם מתו. שאתה גמרא סלקא דעתך, מי ייבם אם כן? אלא אם הארבעה מהאחים שלא עלינו מתו, אז נשותיהם נופלות לייבום. גדול האחים יכול לייבם, אם הוא רוצה, את כל הארבע נשים. הרשות בידו, שואלת הגמרא, ושב כלי, וכי אנחנו מתירים לאח אחד לייבם ארבע נשים, והתניא ברייתא אומרת, פסוק מדבר, אם מת אחד מהאחים ולא השאיר צאצאים, אז לא תהיה אשתו אשת המת החוצה ותתחתן עם איש זר, לא. אלא נופלת לייבום לפני אחד מהאחים של בעלה, והוא יבוא עליה ולקחה לא לאישה. ואם הוא לא רוצה לייבם אותה, אז הולכת היבמה אל השערה אל הזקנים, ואומרת להם, מעין יבמי להקים זרע לאחיו, מעין יבמי, הוא לא רוצה לייבם. ואז אומרת התורה, וקראו לו זקני עירו. בית הדין קוראים לאותו יבם, ודיברו אליו. מה הם דיברו אליו? לא כתוב. דורש את הברייתא. וקראו לו זקני עירו דורשים, הן קוראים לו ולא שלוחם. הם עצמם קוראים לאותו יבם. ומה דיברו אליו? דורשים. מלמד שמסיעין לו עצה הוגנת לו, נותנים לו עצה טובה. שאם המייבם היה הוא צעיר, ילד. והיבמה היא כבר זקנה, היא באופן יחסי מבוגרת יותר. או הפוך, אם הוא כבר מבוגר, זקן, והיא עדיין יחסית יותר צעירה, ילדה. אומרים לו בית דין, אנחנו רוצים לתת לך עצה הוגנת. תיתן חליצה, כי מה לך לייבם? מה לך להינשא אצל ילדה? או אם אתה צעיר, מה לך להינשא אצל אחת שיותר מבוגרת, זקנה? קלח אצל שכמותך, תחלוץ לה, תתחתן עם אחת שהיא מתאימה לך בגילך. ואל תשים על ידי שאתה מתחתן עם אחת שהיא לא בגיל שלך, בהפרש כל כך גדול, יכולה להיות קטטה בביתך. בכל אופן, תחשוב טוב לפני שאתה מייבם, גם אם זה ייבום, תייבם אחת שאתם מתאימים. אם לא, תן חליצה. כאן, ארבע נשים צריכים עשירות כדי לפרנס אותם. אז איך נותנים לו? עונה הגמרא לא צריכה. מדובר פה שהוא עשיר, די אפשר לי, הוא יכול לפרנס את כולם. שואלת הגמרא, אז למה כתוב דווקא ארבע נשים? אי הכי, אם כן, אם הוא עשיר, אפילו טובה נמי, גם יותר מארבע נשים. למה כתוב דווקא ארבע? עונה הגמרא, עצה טובה כמשמלן. נתן עצה טובה. התנה של המשנה. ארבע נשים, אין. אדם יכול לשאת, כמו שמצאנו, יעקב אבינו נשא ארבע נשים. כמובן שהוא אין לנו השגה ביעקב אבינו, אבל מצאנו שהיה מקרה כזה. תפי יותר מארבע נשים, זה לא כל כך עצה טובה לאדם לשאת יותר מארבע נשים. למה? כי היכי דנימתיי עונה בחודש. כדי שיצא עונה לכל אחת מהם בכל חודש. כותב רש"י, עונה של תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת. אז אם כן יוצא שכל אחת תקבל לפחות עונה פעם אחת בחודש. למדנו במשנה שכשיש אדם שנשוי שתי נשים והוא עזב את העולם לא ישיר צאצאי, מי שהיה נשוי לשתי נשים וכו', שתי נשותיו נופלות לייבום לפני היבם, לפני אחיו, אז הוא מייבם אחת, והשנייה מותרת להינשא לשוק. חולץ לאחת, או חולץ לאחת, והשנייה מותרת להינשא לשוק. למה לא לייבם את שניהם? ונייבם לתרוויו שייבם את שתיהן. איפה המקור שעושים ייבום רק לאחת מהם? כאן הגמרא מביאה את המקור. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, אמר קרא, הפסוק אומר, על זה שלא רוצה לייבם ורוצה לחלוץ, אשר לא יבנה את בית אחיו, לשון יחיד. בית אחד הוא בונה אם הוא רוצה לייבם, והוא לא מייבם את שתי הנשים של אחיו, והם בונה שני בתים. אם זה אח אחד שיהיו לו שתי נשים, הוא לא יכול לייבם את שתיהם. אם זה שני אחים וכל אחד הייתה לו אישה אחת, בוודאי שיכול לייבם את שתיהן, כמו שראינו את ההלכה הראשונה במשנה. אבל אם לאח אחד היו שתי נשים, הוא לא מייבם את שתי הנשים. ומניין לומדים שלא חולצים לשתיהם, ונחלוץ את הרוויו, אמר מר זוטרא בר טוביא, זה לומדים ממה שאמר קרא, בית חלוץ הנעל, לעניין חליצה. שזה אומרים, אחרי שעושה חליצה, אומרים לו בית חלוץ הנעל, בית לשון יחיד, בית אחד הוא חולץ, ואין חולץ לשני בתים. שואלת הגמרא, טוב, אז ייבום לאחת וחליצה לאחת, אז שיעשה ייבום לאחת וחליצה לשנייה, ונייבם לחדה ונחלוץ לחדה. עונה הגמרא, אמר קרא, שבשביל שיהיה אפשר לעשות חליצה, צריכה שתהיה לו האפשרות לייבם. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, אז הוא חולץ. אבל תדייק מפה, החפץ, אם הוא רוצה לייבם, חייבת להיות לו אפשרות לייבם. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה לא יכול לייבם, אתה יכול רק לחלוץ. כל יבמה עולה לבית דין ליבום, חייב להיות שהיא עולה גם לחליצה, ואם הוא לא רוצה לייבם, אז הוא חולץ. אבל כל אחת שאין עולה ליבום, שלא ראויה ליבום, אינה עולה לחליצה. אז אם כן, מכיוון שבית אחד הוא מייבם, הוא לא יכול לייבם את שתיהם, אחרי שהוא ייבם אחת, הוא לא צריך לחלוץ לשנייה, כי בשביל שיחלוץ לשנייה, צריך שתהיה לו אפשרות לייבם אותה, אבל כבר ייבם את השנייה, הוא לא יכול לייבם גם את... הוא ייבם אחת, הוא כבר לא יכול לייבם את השנייה. אז אם כן, הוא גם לא יכול לחלוץ לשנייה. יש כאן עוד טעם, שתוספות לא גורס את הטעם הזה, אבל נקרא את זה. ועוד טעם, למה לא יחלוץ לשנייה? שלא יאמרו, בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ. שתי נשים שהיו נשואות לבעל אחד, והוא עזב את העולם בלי צאצאים, אז אחת צריכה ייבום והשנייה צריכה לחלוץ. אם ככה התורה אומרת, אז בוודאי שככה צריך להיות, לכן תוספות לא גורס את זה. שואלת הגמרא ויאמרו, מה אכפת לך שאומרו שאחד מייבמים ואחת מייבמים והשנייה חולצים? עונה הגמרא, איד מייבם לראשונה ועד החליץ, אחר כך הוא חולץ לשנייה, אחי נמי, באמת אין לי בעיה, שיאמרו שאחרי שייבם לאחת יחלצו לשנייה, וגם אם לא צריך לחלוץ, מה קרה? אז חלצו, זה לא איזשהו מעשה של איסור. אבל אלא, חשש הוא דילמה, חליץ לראשונה, ייתן חליצה לאחת היבמות. ועד אחר כך הוא רוצה לייבם את השנייה, מייבם לשנייה זה אסור. וקם לי בלא יבנה, ברגע שהוא חלץ אחת, הוא כבר התקיים בו שלא יבנה את בית אחיו, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה. הוא לא יכול כעת לייבם את השנייה. שואלת הגמרא, מכיוון שכתוב שהוא בונה את בית אחיו, בית חלוץ הנעל, ייבום וחליצה שייך בבית אחד, אולי באמת כל המושג של ייבום שייך כשהוא היה נשוי רק לאישה אחת. ומה, כי כחדה, אם יש יבמה אחת שנופלת לייבום, תתקיים מצוות ייבום. יש מושג של ייבום וחליצה. אבל כי כתרתי, אם הוא היה נשוי לשתי נשים, לא תתקיים מצוות ייבום, לא יצטרכו לא לייבם ולא לחלוץ. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן. כי אם כן, צרת ערווה דעשה רחמנא למה לי. אמרנו בתחילת המסכת, שדורשים מה שכתוב, יבמה יבוא עליה, ולקחה לא לאישה, שדורשים מה זה עליה, זה שנאמר עליה, נאמר, אישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, שאפילו במקום של, שזה אחות אשתו, אחת היבמות נופלות לפניו לאיבום, וזה לצרור, יש כאן את צרתה של אחות אשתו, אז אנחנו אומרים שלא רק את אחות אשתו הוא לא מייבם, כי האדם אסור לו להתחתן עם אחות של אשתו, כל זמן שאשתו בחיים, גם לצרור, גם את צרתה הוא לא מייבם. דורשים את זה מדרשה מהפסוק. עכשיו, אם אין מושג כזה בכלל של ייבום או חליצה כשיש שתי נשים, כשיש כאן שתי צרות, שמה צריכים דרשה, שכשיש כאן אחת שאסורה על האדם, על היבם, אז גם צרתה לא זקוקה לייבום וחליצה. זה שאתה רואה שיש דרשה כזאת, זאת אומרת שיש כן מושג, שאדם היו לו שתי נשים, ואם הוא מת בלי בנים, אז יש מצוות ייבום בנשותיו. כי אם לא, אם לא היה מצוות ייבום בשתי יבמות, הייתי אומר אשתה, סתם ככה שתי יבמות בעל מאמרת, אתה אומר לב בני חליצה ויבום נינו, אם לא שייכות לא בחליצה ולא ביבום, אז צרת ערווה מבעיה. אם יש כאן אחת מהם שהיא ערווה עליו, למשל שאחת מנשותיו היא, אחת מהנשים שנופלות ליבום, היא אחותה של אשתו. זאת אומרת שהיו כאן שני אחים שהיו נשואים לשתי אחיות. ראובן נשוי למשל לרחל ושמעון נשוי למשל ללאה, אחותה. ואז שמעון מת בלי בנים. אשתו לאה נופלת לייבום לפני ראובן. עכשיו ראובן לא יכול לא לייבם אותה ולא לחלוץ לה כי הוא נשוי לאחותה. היא ערבה עליו, אז גם אם שמעון היה נשוי לעוד אישה חוץ מלאה, גם היא פטורה מיבום וחליצה. אז אני יכול לומר, שמה התורה צריכה לדרוש דרשה מיוחדת, שכששמעון היו לו שתי נשים, אחת מהם היא לאה, שהיא אחות רחל, אשתו של ראובן, אז גם האישה השנייה, מכיוון שלאה כמובן לא נופלת ליבום וחליצה, כי היבם אסור, היא אסורה עליו, כי היא אחות אשתו, אז גם צרתה, פטורה מיבום וחליצה, ושמע צריכים כזה פסוק. הרי שתי יבמות באלמה, גם כשהן לא קרובות שלו, וגם הן לא אסורות עליו, אמרת, לב בני חליצה ויבום נינו. הן לא שייכות ליבום וחליצה, כי כתוב בית לשון יחיד. אז צרת ערווה מבעיה, וכי צריך לומר שאם היא צרת ערווה, היא לא נופלת לפניו לייבום. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. יכול להיות שהתורה אומרת שצרת ערווה צריך דרשה מיוחדת שהיא לא נופלת לפניו לייבום, למרות שבדרך כלל שתי נשים, כשאדם היה נשוי שתי נשים, אין מצוות ייבום וחליצה בשתי נשים. למה? למה לא יצריך? כי סגל את החמינה, היה עולה בדעתנו לומר, תראה, במקרה שהוא היה נשוי לשתי נשים והוא מת בלי צאצאים, שתי הנשים לא נופלות לא ליבום ולא לחליצה, כי כתוב רק בית, לשון יחיד. אבל אם אחת משתי נשותיו של ההוא שמת, היא ערווה כלפי היבם, היא לא נופלת לפניו בכלל ליבום. אז אם כן רק השנייה נופלת לפניו ליבום, אז אם כן אין כאן שתי צרות, אז זה בית אחד, אז אולי כן יהיה מצוות ייבום או חליצה. כי הרי ערווה הברה הקיימה, זאתי שהיא ערווה על היבם בכלל לא נופלת לפניו ליבום, היא נחשבת כמו שהיא בחוץ. אז אם כן, ותתייבם צרתה, היחידה שנופלת ליבום, הבית היחיד שהוא בונה, זה רק צרתה. אז אולי היא כן תוכל להתייבם, לא הוא כן יוכל לחלוט. כמה שמלן מהפסוקים, דאסירה שהצרה אסורה ביבום, אבל עדיין יכול להיות שכשיש שתי יבמות, אין בכלל ייבום ואין בכלל חליצה. מי אמר שכשיש שתי נשים שנופלות לייבום מבעל אחד שמת בלי צאצאים, בכלל יש מצוות ייבום ובכלל יש מצוות חליצה, הרי כתוב בית לשון יחיד. אלא אומרת הגמרא, המקור לזה שאפילו שתי יבמות יש מצוות ייבום וחליצה, כי כתוב, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו, השערה וגומר. למה צריך לכתוב פעמיים יבימתו? ריבה זה בא לרבות שגם יש שתי יבמות ויותר, הן נופלות לייבום וצריך או לייבם או לחלוץ לאחת מהן. למדנו במשנה שאם האח היה נשוי לשתי נשים, הייתה אחת מהן כשרה לכהונה. היא לא גרושה, לא חלוצה, ואחת פסולה, היא כבר התגרשה מהבעל, מבעל אחר שהיא הייתה נשואה לו, והיא כבר בכל מקרה אסורה לכהונה. אז אם היבם רוצה לעשות חליצה, שלא יחלוץ לזאת שקשרה לכהונה, אלא חולץ לזאת שכבר פסולה לכהונה. ואז זאת שמותרת לכהונה רק נקראת אלמנה, והיא עדיין נשארת מותרת לכהונה. אמר רבי יוסף, כאן שנה הרבי הקדוש במשנה, לא ישפוך אדם מי בורו, שאדם לא ישפוך מים נקיים מבור המים שלו, ויאבד אותם, ואחרים צריכים להם לאותם מים. אותו דבר גם כאן, שיש לך אפשרות לעשות חליצה לזאת שכבר פסולה לכהונה, אל תפסול גם את זאת שקשרה לכהונה, ואז אם כהן יוצא להתחתן איתה, אתה אוסר אותה עליו. אומרת המשנה, התורה אומרת שבעל שגירש את אשתו, יכול להחזיר אותה, מחזיר גרושתו, אבל זה בתנאי שלא התחתנה עם מישהו אחר. אבל אם היא ניסית למישהו אחר, גם אם היא התגרשה או התעלמנה ממנו, היא נאסרת על המגרש הראשון. אדם שעבר על האיסור הזה של לא תעשה, שהתורה אומרת שלא ייקח את גרושתו, המחזיר את גרושתו מי שניסית, אז צריך לגרש אותה. כי כל פעם שהוא בא עליה, הוא עובר על איסור. לפי רבי עקיבא, אבלד ממזר, כמו שמיד אנחנו נראה בהמשך המשנה, כי רבי עקיבא בדף ממתת סובר שנישואין שאסורים במצוות לא תעשה, לא תופס הקידושין בכלל. ולכן הוולד שיוולד מכאלה נישואין הוא יהיה ממזר. וכאן מחזיק גרושתו זה איסור לא תעשה. וכן, אדם שחלץ ליבימתו, כתוב כיוון שבנה שוב לא יבנה, זה איסור לא תעשה. והאדם שעבר על הלא תעשה הזה והוא נושא את חלוצתו, גם כן יוציא והוולד ממזר לפי רבי עקיבא. וכן, אנחנו יודעים שקרובת גרושתו, אדם שנשוי לאישה, אז אמא שלה אסורה עליו, חמותו, אחותה אסורה עליו, זה אחות אשתו, ביתה אסורה עליו, זה בת אשתו, קרובות של אשתו אסורות עליו. גם אם הוא גירש את אשתו, עדיין הקרובות שלה אסורות עליו. קרובת גרושתו אסורה על המגרש. זה מהתורה. אבל אם יבם נתן חליצה לאבימתו, מהתורה קרובות שלה לא נאסרות עליו. אבל מדרבנן הם נאסרות עליו. כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שרבי עקיבא סובר, שקרובת חלוצתו גם כן אסורה עליו מהתורה, במצוות לא תעשה. ולכן הנושא קרובת חלוצתו, אמא של חלוצתו, או אחותה של חלוצתו, או ביתה של חלוצתו, חייב כמובן להוציא, והוולד ממזר, דברי רבי עקיבא, כמובן על כל המקרים שהזכרנו, גם מחזיר גרושתו, גם נושא חלוצתו, וגם נושא קרובת חלוצתו. וחכמים אומרים, אין הוולד ממזר. למה? כי בדף ממתת, מובא הוויכוח בין החכמים, שחולקים על רבי עקיבא. רבי עקיבא סובר שגם אם הנישואין אסורים במצוות לא תעשה, הקידושין לא תופסים והוולד ממזר. אבל לעומת זאת שאר החכמים סוברים שאם זה לא חיוב כרת לפחות האיסור נישואין האלה, אז הקידושין כן תופסים בנישואין שיש איסור לא תעשה להינשא, והוולד לא יהיה ממזר לפי דעתם. אבל אם אדם גירש את אשתו, אותם קרובות של אשתו שהיו אסורות עליו כשהוא היה נשוי לה, נשארות אסורות עליו גם כשהוא גירש אותה, והוא חייב עליהם כרת. לכן חכמים ומודים בנושא קרובת גרושתו, שהקרובות של אשתו אסורות עליו בחיוב כרת, כמו למשל חמותו. גם אחרי שהוא גירש את אשתו, חמותו אסורה עליו. ולכן אם הוא לוקח את חמותו אחרי שהוא גירש את אשתו, קידושין לא תופסים, אפילו לפי חכמים. ולכן שהוולד יהיה ממזר גם לפי דעת חכמים. למדנו במשנה שלפי דעתו של רבי עקיבא, אדם שהתחתן עם קרובה של זאת שהוא נתן לחליצה, היא הרי אסורה עליו במצוות לא תעשה, ולכן חייב להוציא, והוולד שיוולד אם הוא היה איתה, יהיה ממזר. שאלת הגמרא וסבר רבי עקיבא, הנושא קרובת חלוצתו, הוולד ממזר? ואמר איש לקיש, בדף מ"א, על המשנה, כאן במשנה הזאת, שנה רבי. קרובות של גרושה, למשל אחות גרושה, אסורה עליו, על מי שגירש, מדברי תורה. זאת שהייתה אסורה עליו כשהיה נשוי, בגלל שהיא קרובה של אשתו, נשארת אסורה עליו גם אחרי שהוא גירש אותה. אבל, זאת שהוא נתן לחליצה, הקרובות שלה, זה שהן נאסרות עליו, למשל אחות חלוצה, זה רק מדרבנן, מדברי סופרים. אז בהמשך הגמרא תאמר שרבי עקיבא חולק על רבי, הוא סובר שזה גם מהתורה. אבל לפני כן הגמרא רוצה לומר שרבי עקיבא מסכים עם רבי, ובאמת, זה רק מדרבנן האיסור להתחתן עם אחות של זאת שקיבלה חליצה ממנו, ולכן תנאי תגרוס במשנה, אדם שנשא קרובת גרושתו, שאסורה עליו מהתורה, יוציא, והוולד שנולד ממנה ממזר. אך היא נמי מסתברה, האמת היא שאם תקרא בצורה כזאת את המשנה, זה דווקא מאוד מסתבר. דקטני סייפה, כי בהמשך המשנה כתוב שיש מקרה שחכמים מודים לרבי עקיבא. מתי? מתי שזה לא איסור, לא תעשה. מתי שהנישואין זה חיוב קרת, אז הוא מודים שהוולד ממזר ויוציא. בנושא קרובת גרושתו שהוולד ממזר. בכל מקרה הוא צריך להוציא גם אם זה איסור לא תעשה, אבל שהוולד ממזר זה רק במקרה של קרובת גרושתו. למה? כי פה יש חיוב קרת, קרובה של גרושתו זה חיוב קרת. עכשיו, מה פה שהם מודים? וכי רבי עקיבא דיבר על זה בכלל, שאתה אומר שבזה החכמים מודים לו? היא אמרת בשלמה, היי רבה, אם רבי עקיבא דיבר על קרובת גרושתו, היינו די קטן היו מודים, מובן למה במשנה כתוב שיש, במקרה הזה חכמים מודים לרבי עקיבא. אלא היא אמרת, אם תגרוס את המשנה כמו שכאן כתוב, לא כתוב במשנה שרבי עקיבא מדבר על קרובת גרושתו. הוא מדבר על מחזיר גרושתו, נושא חלוצתו וקרובת חלוצתו. אז אם כן, אם הוא לא מדבר על זה, מה היו מודים? מה שחכמים מודים לו בדבר שהוא בכלל לא אמר? דוחה הגמרא זה לא ראיה. ודילמה, יכול להיות שגם באמת רבי עקיבא דיבר, מה שאמרנו, מה שבאמת כתוב כאן, לגבי קרובת חלוצתו. ומה שכתוב שחכמים מודים לו בקרובת גרושתו, באקה משמלן, זה החידוש. דיש ממזר מחייבי קריטות. שרבי עקיבא סובר, שאם אדם מתחתן עם אישה שאסורה עליו בלא תעשה, אבל ממנה הוא ממזר. אבל חכמים חולקים עליו, הם סוברים שאם אדם מתחתן עם אישה שאסורה עליו באיסור לא תעשה, אבל עד לא יהיה ממזר. אבל הם יודעים שמתי הוולד כן יהיה ממזר, למשל בקרובת גרושתו, שאז חיוב הוא חיוב קראת להינשא לאחת שהיא קרובת גרושתו, ובזה הם יודעים לו שהוולד יהיה ממזר. שואלת הגמרא אם זה מה שהמשנה פה רוצה לחדש. הקטן אלא לקמן, כתוב במשנה, בדף ממתת, יש שם המשנה שמדברת בדיוק על הוויכוח הזה בין רבי עקיבא, שמעון התימני ורבי יהושע, מי נחשב ממזר בנישואים שאסורים. איזה הוא ממזר? כל שאר בשר, שם הוא אומר שדווקא אם זה איסור לא תעשה להינשא לה, כי קרובה, קרובת משפחה שלו, שהוא בלא יבוא, באיסור לא תעשה, אז אם הוא יתחתן איתה, אבל עד יהיה ממזר, דברי רבי עקיבא. אפילו שהחיוב כאן הוא לא קראת. רבי שמעון התימני אומר, כל שחייבין עליו קראת בידי שמיים, אבל אם זה רק מצוות לא תעשה, הוא עבר בזה שהוא התחתן איתה, אבל עד לא יהיה ממזר, והלכה כדבריו. ורבי יהושע שמה אומר, שאפילו אם יש חיוב קראת, אבל עד לא יהיה ממזר, אלא אם כן זה מיטה בידי בית דין. העונש על הניסויים האלה. אבל בכל אופן, רואים שאלה שחולקים על רבי עקיבא, והם סוברים שעל אדם שהתחתן עם אישה שאסורה עליו ולא תעשה, אבל עד לא יהיה ממזר, בחיוב קראת, עם החיוב להינשא איתה זה חיוב קראת, הם מודים שהוולד כן יהיה ממזר. אז בשמע המשנה צריכה לומר, הוא מודים בנושא קרובת גרושתו שהוולד ממזר, אם רבי עקיבא בכלל לא דיבר על המקרה הזה. דוחה הגמרא ודילמה, ייתכן שהמשנה רוצה לדבר על מקרה של קרובת גרושתו, בשביל לדבר על ממזר מנישואין שהחיוב הוא קראת, כסתים לנתן, רבי שמעון התימני, כי התנא רצה לומר הלכה סתם כמו שמעון התימני, כדי שנדע שהלכה כדבריו, כי נדע שהרבים חולקים על רבי עקיבא, גם התנא במשנה שלנו וגם שמעון התימני. אז אומרת הגמרא, אז אם כן, למה צריך לדבר דווקא על מקרה של קרובת גרושתו? ליטני, שאר חייבי קריתות, תדבר על פסולי חיתון אחרים שהחיוב עליהם הוא קראת. למה קרובת גרושתו? כתוב, למה לי? אלא שמע מינה, אי רבה. מפה אתה לכאורה לומד שרבי עקיבא דיבר לא על קרובת חלוצתו, אלא על קרובת גרושתו, ולכן הכתוב מודים לעניין קרובת גרושתו. דוחה הגמרא, זה לא ראיה, ודילמה לעולם לא אי רבה. יכול להיות שבאמת כמו במשנה שלנו שכתוב שרבי עקיבא דיבר על קרובת חלוצתו, הוא לא דיבר על קרובת גרושתו. והי די דתנא מחזיר גרושתו בנושא חלוצתו וקרובת חלוצתו. מדברים על מקרים של גרושה וקרובה, שבזה הוויכוח בין רבי עקיבא לבין חכמים, תנינה מקרובת גרושתו, כי זה דומה לאופנים שבזה הוויכוח. אלא באמת השאיר את הגרסה כמות שהיא, ויש כאן חידוש עצום שרבי עקיבא סובר. קרובת חלוצתו זה ממזר, יש איסור מהתורה לפי רבי עקיבא להתחתן עם קרובה של זאת שהוא נתן לחליצה. וקרובת חלוצתו לרבי עקיבא והיא ממזר, כי לפי דעתו היא אסורה עליו מהתורה, הקרובה של זאת שהוא חלץ לה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, איפה המקור בפסוק שיש איסור להתחתן עם קרובת חלוצתו? היינו תם הדרה רבי עקיבא דאמר קרא, כתוב אחרי שהוא חולץ לה בית חלוץ הנעל. אך זאת שהוא חלץ לה, הכתוב קראו ביתו כמו שהיא אשתו. והוא נאסר בקרובותיה של חלוצתו כמו שהוא נאסר בקרובותיה של אשתו. אמר רבי יוסף, אמר בשם רבי שמעון בר רבי, הכל מודים במחזיר גרושתו, אפילו חכמים שחולקים על רבי עקיבא וסוברים שמחזיר גרושתו מי שניסית, שהאיסור להתחתן איתה זה לא תעשה, אם הוא עבר על האיסור והתחתן איתה, הוולד לא יהיה ממזר, אבל שהוולד פגום לכהונה, הוא נאסר להינשא לכהנים, כמו חלל, אם זה בת, היא נחשבת חללה והיא פסולה לכהנים. מן הכל מודים, למי רבי יוסף התכוון כשהוא אמר שמודה לרבי עקיבא, שמעון התימני, שדאף על גב, דאמר שמעון התימני, הוא חולק על רבי עקיבא, והוא סובר, אין ממזר מחייבי להבין, אלא רק במקרה שהאיסור להינשא, החיוב עליו הוא קראת, אז אבל עד יהיה ממזר. הוא מודה, נאי דממזר לא אבי, אמנם הוא לא מסכים עם רבי עקיבא, שהוולד יהיה ממזר, כי זה סך הכל איסור לא תעשה, פגום מיהווי. לאסור אותו לכהונה, זה בכל מקרה. מקל וחומר מאלמנה שניסית לכהן גדול. ומה האלמנה לכהן גדול? שאין איסורה שווה בכל. חוץ מכהן גדול, אין אף אחד שאסור להתחתן עם אלמנה. אז זה לא איסור כל כך חמור. ובכל זאת בנה פגום, הבנים שנולדו לאלמנה שנישאת לכהן גדול, מתחללים מן הכהונה, כמו שכתוב, ולא יחלל זרעו, שהם נאסרים להינשא לכהנים. זו אדם שהחזיר גרושתו אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר ותגרשה או התאלמנה ממנו, שאיסורה שווה בכל. כל אחד מעם ישראל אסור לו להחזיר את גרושתו משנישאת. אינו דין שאיסור כזה חמור, בנה לפחות יהיה פגום לכהונה. דוחה הגמרא, זה לא ראיה, היא קל למפרח, אפשר לדחות את הקל וחומר. מה לאלמנה? אמנם יש בה דבר קל שהיא אסורה רק לכהן גדול, אבל יש בה גם דבר חמור, שכן היא האלמנה עצמה מתחללת, שהיא הופכת להיות חללה והיא נאסרת לכהונה. כמו שהפסוק אומר, ולא יחלל, עם שני למדים, לא יחלל זרעו, לא כתוב ולא יחל, זה בא ללמד שהאלמנה בעצמה מתחללת לכהונה, ולא רק זרעה. אבל במחזיר גרושתו היא לא מתחללת, כי כבר הייתה גרושה, היא כבר הייתה אסורה לכהונה בכל מקרה, כי גרושה אסורה לכהן. והיא לא נפסלת מאכילת תרומה, אם היא בת כהן, כי הרי דרשו בדף סמכתת, שדווקא אם היא הייתה לאיש זר, למי שהיה זר אצלה בהתחלה, אז הוא אוסר אותה מהתרומה, הוא מחלל אותה מתרומה, אבל כאן אפילו אם היא מתחתנת עם זה שגירש אותה אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, זאת אומרת, מישהו גירש אותה, התחתנה עם מישהו אחר, התגרשה או התאלמנה מהאחר, ובעלה עובר על, והגרוש שגירש אותה בהתחלה עובר על האיסור ומחזיר גרושתו, הוא לא אוסר אותה מאכילת תרומה. אז אם כן, הוא לא מחלל אותה. לא מלהינשא לכהנים, כי זה כבר ממילא אסורה כי היא גרושה, ולא מאכילת תרומה כי עדיין מותר לה. אז אולי נאמר שבמקרה הזה הבת לא תהיה חללה ולא תאסר להינשא לכהן. ועוד, לעניין מחזיר גרושתו כתוב לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוא טמאה, אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר כבר, כי תועבה היא, דורשים היא תועבה כתיב, ואין בניה תועבין, הם לא נפגמים, הם לא נאסרים לכהונה. ועוד תניה ברייתא, המחזיר גרושתו, מי שניסית למישהו אחר, והנושא חלוצתו, חלץ לה ואחר כך התחתן איתה שוב, זה איסור לא תעשה שתיהם, והנושא קרובת חלוצתו, שזה גם כן אסור, לפי רבי עקיבא, מהתורה, רבי עקיבא אומר, אין לו בה קידושין, ולכן אינה צריכה עם מנוגד, כי הקידושין לא תפסו בחייבי לוין, והיא אותה, שהייתה אסורה באיסור לא תעשה לבעלה, פסולה, נפסלת לכהנים, כי היא נחשבת זונה שנבלה בביאת איסור, והיא נאסרת לכהן. וולדה פסול, לפי רבי עקיבא הוא ממזר הוולד הזה, כי יש ממזר מחייבי לוין, וכופין אותו להוציא, כי כל פעם שהוא בא אליה עובר על איסור. זה דעת רבי עקיבא שסובר שיש ממזר מחייבי לוין. וחכמים אומרים, מה פתאום? אין ממזר מחייבי לוין, כי הקידושין תופסים. יש לו בקידושין, ולכן צריכה ממנו גט. והיא לא מתחללת, היא קשרה וולדה קשר, הוא לא נעשה ממזר. לכאורה, מפוש לא נהיה ממזר, הוא אפילו לא מתחלל לכאורה. למען, למי הוולד קשר לפי דעתם? אפילו לכהונה, וזה סותר דברי רב יוסף שאמר שהוא פסול לכהונה. אומרת הגמרא, לא, יכול להיות שלכהונה הוא באמת פסול, ומה שכתוב, וולדה קשר הכוונה לקהל, כי הוא לא ממזר. רבי עקיבא סובר שהוא ממזר והוא אסור לבוא בקהל, הם אומרים לא, הוא לא ממזר, הוא מותר לבוא בקהל, אבל באמת יכול להיות כמו דבריו של רבי יוסף, שלכהונה הוא כן מתחלל. שואלת הגמרא, אז אי הכי, אם הוא קשר לקהל כי הוא לא ממזר, אבל הוא כן מתחלל, הוא פגום לכהונה, הרי מה שכתוב היא קשרה, ודאי לא מדובר לקהל. למה? אני להימה לקהל פשיטה, למה שתהיה אסורה לקהל? הרי זונה לא נאסרת להינשא לקהל, רק לכהן היא נאסרת. משום דזניה היא פסלה לקהל, וכי זונה נאסרת לקהל, היא נאסרת רק לכהונה. אלא לאו, מה שהיא קשרה, שהיא לא הפכה להיות זונה, והיא מותרת לכהונה, לפי דעתם. ומדהי, מזה שאתה רואה שהיא, מה שכתוב שהיא קשרה, זה הכוונה לכהונה, כנראה שוולדה נעה ממה שכתוב שהוא קשר, זה לא רק לקהל, אלא אפילו לכהונה, דוחה הגמרא זה לא ראיה. מי דהיריה וכי זה ראיה? הכדאיתא, אבל עד מה שנאמר עליו שהוא מותר דווקא לקהל, שהוא לא ממזר, אבל הוא כן פגום לכהונה, כמו דבריו של רבי יוסף, והכדאיתא, האישה מותרת אפילו לכהונה. אך אינה ממסתברא. באמת בברייתא עצמה מסתבר, שהיא מדברת על כל אחד בפני עצמו. לא חייב לומר ששני הקשרויות הם אותו, זה אותה קשרות. זאת אומרת, אם היא קשרה, אז שניהם קשרים לכהונה, או ששניהם קשרים לקהל. לא, יכול להיות שזה קשר לקהל, וזה קשר לכהונה. דקתני רישא, כתוב בהתחלה בדבריו של רבי עקיבא, שהוא אומר ככה, שאם אדם התחתן עם אישה שאסורה עליו באיסור לא תעשה, היא פסולה, וולדה פסול. למי היא פסולה? למען, היא לימה לקהל, למה שהיא תאסר לקהל? משום דזניה, משום שהתחתנה עם אחת שאסורה עליו באיסור לאו, היא פסלה לקהל, היא נפסדת לשאר עם ישראל, היא בסך הכל זונה, היא לא נאסרת לשאר עם ישראל, רק נאסרת לכהונה, אלא לאו, היא, למה היא נאסרת רק לכהונה? וולדה, למי הוא פסול לפי רבי עקיבא? הוא סובר שהוולד ממזר מחייבי להבין. למה? אני לימה רק לכהונה, הלקהל הוא יהיה כשר, מה פתאום? הרבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, הוולד ממזר, אם האיסור של הנישואין זה איסור לא תעשה. אלא פשיטה, שהוא נאסר אפילו לקהל. והיא נאסרת רק לכהונה. ומדרישא בדברי רבי עקיבא אתה רואה, הא כדי איתא שהוולד נאסר אפילו לקהל כי הוא ממזר, והא כדי איתא והאישה נאסרת רק לכהונה, סעיף הנמי. גם בדברי חכמים אפשר לומר אותו דבר, הא כדי איתא שהוולד בסך הכל מה שכתוב שהוא כשר זה לקהל, אבל באמת הוא מתחלל והוא פגום לכהונה, והא כדי איתא מה שכתוב שהיא כשרה היא גם כשרה לכהונה. אז אם כן, הראיה שאמרנו נגד רב יוסף מהברייתא בוויכוח רבי עקיבא וחכמים נדחית. אבל עדיין יש קושייה אחרת על דברי רב יוסף, שכתוב אדם שמחזיר גרושתו אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה כי היא תועבה היא. דורשים דווקא היא תועבה, לכאורה מה זה בא למעט שבניה לא תועבים, אלא הבנים של הקשרים. שאפילו לא נפגמים לכהונה. נוחה הגמרא זה לא ראיה. והיא תועבה נמי, מה שאמרנו שדורשים שדווקא היא תועבה. אבל זה בא למעט מישהו אחר, זה לא בא למעט את בניה. אלא גם בניה מתחללים, נפגמים לכהונה. ומה שזה בא למעט, אין צרתה תועבה. האדם היה נשוי לאישה אחת, והוא נשוי לאישה נוספת שהוא גירש אותה, התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התאלמנה מהאחר, והוא הלך באיסור והחזיר אותה. יוצא אם כן ששלוש כעת שתי נשים, אחת אישה שהוא החזיר את גרושתו והשנייה צרתה. ומה שכתוב היא שרק תועבה היא, הכוונה היא תועבה ואין צרתה תועבה. שאם נאמר הוא מת בלי צאצאים ושתי נשותיו נופלות לאיבום, אני לא אומר שהיא נחשבת צרת ערווה, זאתי שהיא צרת גרושתו שהוא החזיר, אלא היא מותרת לאיבום. אבל בניה באמת פגומים, כמו שאמר רבי יוסף, הם תועבים. אלא הקל וחומר הראשון, מה שרבי יוסף למד, שחכמים מודים שאם אדם הלך והתחתן עם אישה שאסורה עליו ולא תעשה. וחכמים שומעים שהוולד לא יהיה ממזר, אבל על כל פנים פגום הוא כן יהיה. למה? כי לומדים את זה בקל וחומר מאלמנה לכהן גדול. שאפילו שהאלמנה לכהן גדול אסורה רק על כהן גדול, בכל זאת בניה מתחללים לכהונה. אז אם כן, כל שכן, מחזיר גרושתו משניסית שהיא אסורה לכל עם ישראל, ודאי שבניה אמורים להתחלל לכהונה. ודחינו את הקל וחומר. מה לאלמנה שכן היא עצמה הופכת להיות חללה ונאסרת, היא עצמה מתחללת, היא נאסרת לכהן. אבל מחזיר גרושתו, היא כבר גרושה, היא כבר אסורה לכהנים, וכמו שאמרנו היא גם לא נאסרת בתרומה. אז אם כן הקל וחומר נדחה, אלא מאלמנה, הקל וחומר מאלמנה עדיין קשיה. פרחנו את הקל וחומר, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת, תאמר במחזיר גרושתו שהיא לא מתחללת, אז אם כן בנה גם כן לא מתחלל. אז קשה על רבי יוסף שאמר שגם חכמים שסוברים שאין ממזר מחייבי לוי, נסברו בכל מקרה שהוולד מתחלל לכהונה, לא, הקל וחומר נדחה. אלא באמת הגמרא מביאה דעה חדשה בדברי רבי יוסף. היא התמר, אם נאמרו דבריו של רבי יוסף, אך היא התמר, זה נאמר אחרת לגמרי. זה לא נאמר על חייבי לוי. אמר רב יוסף, אמר בשם רבי שמעון ברבי. הכל מודיעים, גם אלה שחולקים על שמעון התימני, שאומר שאם אדם מתחתן עם אישה, שהוא חייב על זה קרת בידי שמיים, אבל עד יהיה ממזר. אומרים חכמים, דהיינו רבי יהושע, מה פתאום? אם החיוב הוא סך הכל מיטה בידי שמיים, אבל עד לא יהיה ממזר. רק אם זה יהיה מיטת בדין, אבל עד יהיה ממזר. רק אם האיסור להינשא פה זה חיוב של מיטת בדין, אבל עד יהיה ממזר. מודיעים בבעל חייבי קריטות, שאפילו שהוולד לא יהיה ממזר, שהוולד פגום. מה נקול מודיעים? זה רבי יהושע. לאף אגב דמר רבי יהושע בדף ממתת עמוד א' במשנה, אין ממזר מחייבי קריטות, אלא רק אם הוא נשא אישה שהחיוב על זה חיוב מיטת בדין, אז הוולד יהיה ממזר. הוא מודה שאומנם מחייבי קריטות נעיד הממזר לא אבי, הוולד לא יהיה ממזר. אבל להינשא לכהן בת שנולדה מכאלה נישואין, תהיה אסורה להינשא לכהן, פגום מיהווי. ולומדים את זה מקל וחומר מאלמנה. קל וחומר שנבעלה, אלמנה שנבעלה לכהן גדול. ומה אלמנה לכהן גדול? ששר הכל אלמנה אסורה רק לכהן גדול, שאין איסורה שווה לכל. ואף על פי כן, בנה פגום, זו שאסורה באיסור ערווה שחייבים עליו קרת, שאיסורה שווה בכל. בכל עם ישראל, אינו דין שבנה יהיה פגום, שאם יהיה להם בת, הבת יהיה אסורה לכהן. וכי יתאם, האם תדחה את הקל וחומר, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת? החנמי, זאתי שהתחתנו עם אישה שחייבים עליה קרת, היא גם כן נאסרת לכהן, כיוון שבעלה עשה זונה, היא נאסרת לכהן. ואם היא בת כהן, היא גם כן נאסרת לאכול בתרומה, היא גם כן מתחללת, כי אם אדם לוקח בעל אישה שחייב עליה קרת, הופך אותה לזונה, ואם כן היא אסורה להינשא לכהן, וגם אם היא בת כהן היא נאסרת באכילת תרומה, אז אם כן, זה כן דומה לעניין של אלמנה בכהן גדול, אז כמו שאלמנה לכהן גדול, הוולד מתחלל מכהונה, ואם זה בת אסורה להינשא לכהן, ככה גם אדם שנשא בעל חייבי קריטות, אפילו לפי רבי יהושע שהוולד לא יהיה ממזר, הוולד אבל יהיה חלל, מתחלל מן הכהונה, ועד כאן דף ממדלת.